אומר השם משמואל, יש להתבונן בעניין יום כתבר שבט, שאין אומרים בו תחנון. כלומר, להלכה, אז לא אומרים תחנון בט"ו בשבט. שואל השם משמואל, למה? על מה שהוא ראש השנה לאילן, הוא דבר טבעי. זאת אומרת, זה משקף, תהליך טבעי. למה קברו את ראש השנה לאילנות דווקא בט"ו בשבט? מסיבות חקלאיות, לא לכאורה, כן, לא מסיבות רוחניות, שיצאו רוב גשמי השנה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעטה. ומה העניין של יום ערבות החנון? אחרי שאין בו קדושה, ולא מצווה, ולא נעשה בו נס, ולא עניין מענייני ישראל. זאת אומרת, למה אומרים תחנון? כי כולנו נשמות טהורות, קדושות, זכות, נפלאות ומתוקות. אז למה אנחנו עושים עבירות? כי אנחנו לא מצליחים לממש בפועל את הנשמות שלנו, את כל האיכויות של הנשמה. ובפועל אנחנו כן חוטאים. אז לכן ביום-יום אומרים תחנון, כי קיים פער בינינו לבינינו, וכדי לגשר על הפער הזה, אומרים שאנחנו מצטערים עליו, שאנחנו לא עומדים מאחוריו, שזה כואב לנו, שאשמנו, בגדנו וכו'. טעינו. אבל ביום שנעשה בו נס, יום שיש בו קדושה, זה זמן שאנחנו מחוברים לנשמה. אז לכן לא אומרים תחנון. כי ביום של קדושה, יום של אור אלוקי, זה יום שמבטא את הנשמה שלנו, שהנשמה שלנו נוכחת יותר בחיים, בפועל, בעולם. אז ביום כזה לא אומרים תחנון. כי אנחנו מבטאים את הנשמה, שהיא הייתה טהורה ונשארה טהורה. אבל בט"ו בשבט לא קרה נס. לא חלה בו איזו מצווה מיוחדת, אז למה לא אומרים תחנון? אומר השם משמואל, והנה, ונראה, והנה כי כאשר ירד הגשם והשדג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה וגומר, כן יהיה דברי אשר יצא מפי וגומר. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, דברי הוא כמו גשם ושלג שמרווה עד שהיא, את הארץ עד שהיא מולידה ומצמיחה. אומר השם משמואל, הנה, המשיל הנביא דבר השם לגשמים המצמיחים. זאת אומרת, לקבל תורה זה לא כמו להכניס טקסטים של תורה למחשב האישי שלנו, או לקבל ספר ולשים אותו במגירה או בארון, אלא לקבל תורה זה מתחיל תהליך של צמיחה, של חיות. הרש"ר הירש אומר שתורה, שהשורש של תורה זה לא י' ר' ה', אלא ה' ר' ה'. תורה לא מלשון הוראה, אלא מלשון הריון. כלומר, תהליך של הצמחת חיים. אז לקבל תורה זה להתחיל תהליך של הצמחת חיים. ונראה, בעניין האילן, הוא המחבר את הפרי לארץ, והוא ממוצע בין העץ לפרי, ויש בו כוח המחבר. ומן מהותו של האילן, מה זאת אומרת? יש, נגיד, ירקות או תבואה, צומחים באופן ישיר מהארץ, או אפילו בתוך האדמה. פירות לא צומחים על האדמה. אז איך הם מופיעים? יש את העץ, והם גדלים על העץ, על הענפים. אז העץ הוא המחבר בין... אז מה זה עץ? עץ זה חיבור בין הפרי לבין האדמה. זאת אומרת, אברהם יישאר פה לנצח. אז את זה כדאי להחביא. העניין של עץ זה חיבור. כי הוא המחבר בין הפרי לבין הארץ. אז הוא ממוצע בין הארץ לפרי, ויש בו כוח המחבר. ומן מהותו של האילן בגשמיות, כלומר מהתכונות שלו, נלמוד על רוחניותו. ועל כן נמשל בו האדם, כי דכתיב כי האדם את השדה, כי צורת האדם, כלומר המהות, הייחודיות של האדם, היא היכולת לחבר העליונים והתחתונים. יש שיטה בפסיכולוגיה שכל מה שאדם חולם, הוא חולם על עצמו. אדם רואה בחלום רק את עצמו. וגם אם בחלום יש כמה מרכיבים, כל המרכיבים האלה הם צדדים מתוכו. נגיד, אם אדם חולם שהוא הולך ברחוב ומישהו שודד ממנו את הארנק, אז האדם הוא עצמו בחלום, והאדם הוא השודד, והאדם הוא הארנק. עכשיו צריך לפתור את החלום שלוש פעמים. איך אני בתור הבן אדם, ואיך אני מרגיש בתור הארנק, ואיך אני מרגיש בתור השודד. כי הכל זה אני. הכל זה שיקופים של צדדים בתוכי. כי משהו לא אני, אני גם לא יכול לחלום עליו. אז יעקב אבינו חולם, על מה הוא חולם? על סולם מוצר ארצה, וראשו מגיע השמיים. זאת אומרת שמה המהות של יעקב, שהוא ישראל, שהוא כולנו? סולם מוצר ארצה, וראשו מגיע השמיים. זה מה שאנחנו. זה צורת האדם. לחבר עליונים ותחתונים. באשר יש בו נשמה מהעליונים, וגוף נושא הנשמה מהתחתונים. האדם הוא היצור היחיד בבריאה שהוא יצור מורכב. בעלי חיים, כל מי שמניע אותם זה רק הגוף. רק אינסטינקטים, רק דחפים. אי אפשר להגיד לפרה שהגיעה ראשונה לשוקת, רגע, תתחשבי גם באחרות, כן. אין כזה דבר. מלאכים הם מופשטים, רוחניים, אבל הם רק כוחות מופשטים, רוחניים. והאדם הוא היצור היחיד שיש בו גם גוף וגם נשמה. ועוד מחוברים ביחד. שזה הפלא של הבריאה. אז האדם הוא יצור מורכב, שהוא מחבר, מתווך, בין עליונים ותחתונים. לכן, כי האדם עץ השדה, כי עץ אותו דבר, הוא מחבר בין הארציות, שזה הקרקע, שזה החומר, ובין הפרי, שזה תוכן מזין, נותן חיים. גם בוזל, בתא המגלה הרופא, כדי שלא יניחו לו לעשות פירות. מהי פירות? מצוות. שמה... הנה. התורה אומרת, תראו בהערה 2. מה זה עגלה ערופה? כי ימצא חלל, לא נודע בעיקר. מוצאים פתאום גופה באמצע, באיזשהו מקום, לא ברור סיפור. ולקחו זקני העיר ההיא, כלומר העיר שקרובה לחלל, עגלת בקר אשר לא עובד בה, והורידו זקני העיר את העגלה, זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. כלומר, זה יוצר מצב של קטרוג, שזה איזה חוסר ביטחון, זה משהו שמערער, וצריך תיקון. זה תיקון הוא על ידי הזקנים, ודווקא עם עגלה, ודווקא בנחל. אז למה דווקא עגלה ולמה דווקא בנחל? מתקנים את החטא של רצח. אומרת הגמרא, מפני מה אמרה תורה, הביאו עגלה בנחל, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שלא עשה פירות, כלומר עגלה שהיא צעירה, ויערף במקום שאין עושה פירות, נחל איתן שלא זורעים בו, ויחפר על מי שלא יניחו לעשות פירות. זאת אומרת, כשהרגו אדם, אדם נפטר, החיים שלו נגמרו טרם זמנו. אז מה נורא ברצח? ובכל מקרה הוא היה מת בסוף. אז מה נורא ברצח? שלא יניחו לו לעשות פירות. כלומר, אם הוא היה ממשיך לחיות, הוא היה יכול להמשיך לעשות פירות. ועכשיו כשרצחו אותו, מנעו ממנו את היכולת להמשיך לעשות פירות. שואלת הגמרא, מהי פירות? מה זאת אומרת, מה זה הפירות האלה שלא אפשרו לו להמשיך לעשות? אילה, אם הפריה הורביה, כלומר, אם הכוונה, שאם הוא היה חי, הוא היה יכול, יש דפים. יש דפים מהיום. מה הכוונה? אם הכוונה כפשוטו, שאם הוא היה חי, הוא היה יכול להביא עוד ילדים לעולם, שואלת הגמרא, אלא מעטה, הזקן והסריס, הכינה מדולה אופינה, זאת אומרת, אם הכוונה הייתה אהבה, שהוא היה יכול להביא יותר ילדים לעולם, ובגלל שהרגו אותו זה לא קרה, אז הדין היה שונה אם נגיד שהיו מוצאים גופה של מישהו מאוד מאוד קשיש, או סריס, שהיה ברור שבכל מקרה הוא לא היה מביא ילדים לעולם, אז לא צריך להביא בגלל הרופה, אין כזה דין. אז מה הכוונה שלא יוכלו לעשות פירות? אומרת הגמרא, אלא מצוות. כלומר, מה הפירות שאדם עושה בעולם הזה? מצוות. למה? אמרנו שהאדם דומה לאילן, המצוות דומות לפרי. שמה? כי המצוות הן בהתדמות פרי הגדל באילן, שיש בפרי כוח רוחני, המזיל ומחיה את האדם, וגוף הפרי הוא נושא הרוחניות שבו. זאת אומרת, פרי, יש בו כוח רוחני, שהוא זה שמזין ומחייב את האדם, וגוף הפרי הוא נושא לרוחניות שבו. זאת אומרת, כתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה שמחיה אותנו באוכל, במבט פנימי, זה הערה אלוקית שנמצאת בו. זה לא רק הוויטמינים והמינרלים ואבות המזון שנמצאים בגשמיות של האוכל, אלא עצם זה שהאדם ניזון ממשהו גשמי, כי השם נתן למשהו הגשמי הזה המון כוח רוחני להחזיק חיים אנושיים. אז גוף הפרי הוא נושא לרוחניות שבו, כמו קצה קרחון. כן, כך המצוות הן רמח איברים דמלכה. מה זה איבר? זה גוף, משהו גשמי, שיש בו חיות פנימית. שמפעילה אותו. אז המצוות הן רמח איברים דמלכה, רמח איברי המלך, קדוש ברוך הוא, וגוף המצווה הוא נושא לרוחניות שבמצווה. זאת אומרת, עיקר פעולת המצווה זה לא הפעולה הפיזית שלה. אז פשוט מצוטטת שם, יש שם פסקה של הרב, שהרב אומר כך, שכשאדם פועל, שהפעולה, עיקר הפעולה של המצווה, זה לא הפעולה הפיזית של המצווה, אלא הפעולה הרוחנית שלה. זאת אומרת, נגיד, כשאדם נותן צדקה, אדם הולך ברחוב, הוא רואה אני פושט יד, אז הוא נותן לו שקל. עכשיו, מה נהיה שם? מה עיקר הפעולה של המצווה? מה? שאני הזה היה לו אוברדרפט של 100,000 שקל, ועכשיו יש לו רק 99,999? זהו, מהפכה הכלכלית. או אני יודע מה, שאם עוד 4 אנשים ייתנו לו שקל, הוא יוכל לקנות לחם? אחרי יומיים הוא יהיה עוד פעם רעב. אז מה התוקף של המצווה? מה עשית? מה המשמעות של מה שעשית? משהו ממש קטן. אז איך המצווה הזאת מחיה עולמות? אז הרב אומר, שעיקר הפעולה של המצווה, זה לא השינוי המעשי שהיא עושה במציאות, אלא זה שהאדם בחר להיות טוב. בחר לממש את הטוב שלו. כי אדם יכל להתעלם. ולהגיד, אני ממהר, אני עסוק, אין לי ראש, רוב הקבצנים רמאים. בסדר, הכל נכון. אבל הוא בחר להתגבר על כל זה ולתת. היה לו ניסיון לתת או לא לתת, והוא בחר לתת. זה הטוב, זה מה שפועל, זה המעשה של המצווה. כלומר, לא הפעולה הפיזית שלה, אלא החיבור הפנימי שהיא יוצרת. אז, אותו דבר פרי. כמו שהפרי יש בו גוף ונשמה, אז המצווה אומר, של שמואל, וגוף המצווה היא נושא, כלומר זה כאילו מחזיק, זה התושבת של הרוחניות שבמצווה. ואדם העושה את המצווה, היו באשר, כלומר היות ויש בו כוח, המחבר עליונים ותחתונים, על כן, אז כשאדם עושה מצווה, אז היות ואדם, כמו שאמרנו, יש בו כוח של חיבור עליונים ותחתונים, גשמיות ורוחניות, מעשה המצווה, אז מעשה המצווה, אז סליחה, אז על כן נמצא כוח במעשה המצוות שהוא עושה, חיבור וצירוף של עליונים ותחתונים. מעשה המצווה מהתחתונים, פעולה פיזית, והרוחניות שבו מהעליונים, דומה לאילן, שיש בו כוח המחבר ומוציא פרי, שיש בו חיבור כנען. אז המצווה היא פרי, והאדם הוא עץ שעושה פרי. עכשיו, העץ לא עושה סתם פירות. אם יהיה עץ נטוע, אבל כל השנה לא ירדו גשמים, לא יהיו פירות. אז אומר השם שמואל, אז מה זה הגשמים האלה שמצליחים את הפירות שבאדם? והנה, כמו גשמים המצליחים את הפירות, כן הערה אלוקית שניתנת בלב אנשים היא המעוררת את האדם שיעשה פירותיו. זאת אומרת, יש רמה מסוימת של טוב. אנחנו אנשים טובים כולנו, נכון? רוצים טוב. אנחנו אנשים חיוביים, טיפוסים חיוביים בעיקרון. לפעמים הטוב הזה גואה. לפעמים יש לנו ממש חשק לעשות טוב, להרבות טוב. מאיפה בא החשק הזה פתאום? ממש רצון לממש את הטוב הזה, להביא טוב לעולם, המון טוב, טוב ענק. מאיפה הוא צץ פתאום? אומר השם שמואל, זה בא מהערה אלוקית שניתנת בלב אנשים. עוד פעם, נכתוב את שני הצדדים. הערה שניתנת בלב. כשהערה ניתנת בלב, אז היא מצמיחה רצון לעשות טוב. היא המעוררת את האדם שיעשה פירותיו. וזהו שדימה דבר השם, את התורה, על ידי הנביא נמי, גם לגשם ושלג, שהם המעוררים את הצמיחה. ובכן, כמו שאמרו ז"ל, עכשיו אולי לפני שנגיד את הגמרא, ששם שמואל מצטט כאן, אולי נגיד בעל פה את התמצית. אדם נידון בראש השנה. עם ישראל נידון בראש השנה. לפי המצב שלו, בראש השנה. אבל יש בחירה חופשית. אדם יכול לשנות את ההתנהגות שלו. אז נגיד שאדם, או עם ישראל, בראש השנה הוא היה צדיק גמור. הוא באמת חזר בתשובה, הוא רצה טוב. אחרי זה במהלך השנה הוא קלקל. אז מה יהיה? אם בראש השנה נגזר עליו שפע טוב, אבל במהלך השנה, אם הוא יקבל את השפע טוב הזה, זה לא יהיה טוב לו. נגיד שנגזר עליו משמיים המון פרנסה בראש השנה, כי הוא היה צדיק. עכשיו הוא בחר להיות רשע. עכשיו יהיה לו המון כסף, הוא יעשה בכסף הזה הרבה שטויות. אז זה לא טוב לו שיהיה לו כסף. עכשיו נגיד להפך. בראש השנה, שבו נגזר המנה, התקציב השנתי, אז עם ישראל, או אדם מסוים, היו במצב לא טוב. ונגזר עליהם קצת, שפע. ובמשך השנה חזרו בתשובה. אז מה, כל השנה הם יהיו במחסור? כי בראש השנה הם לא היו בסדר? מה, אפשר לתקן? אנחנו כל מה מאמינים שאפשר לתקן, אפשר לעשות תשובה, ואז הקדוש ברוך הוא פותח שערים חדשים. אז איך זה מסתדר? הדין של ראש השנה היא מה שאדם עושה בכל יום, או עם ישראל, עושה בשוטף. אומרת הגמרא, עכשיו נקרא את זה בפנים. ובכן, כמו שאמרו ז"ל, בעניין גשמים. הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, כי הם היו רשעים. אז נפסק קצת גשם, לסוף חזרו בהם, והוסיף עליהם, אי אפשר. שפה נגזרה גזרה. כבר התקציב השנתי כבר נקבע. אלא, הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנם וכולי. זאת אומרת, רוב הגשם שיורד בחורף הוא לא יעיל לרוב הצמחים. יש עונה מסוימת, יש שלב מסוים, שבו העץ או התבואה צריכים לקבל כמה מנות של גשם, וזה מה שמחזיק אותם. אז אם נגזר על עם ישראל קצת גשם באותה שנה, כי בראש השנה הם לא היו ראויים ליותר, אבל הם עשו תשובה, אז ירד קצת גשם, אבל הוא ירד בדיוק בזמן ובמקום הנכון. אז התבואה תהיה בדיוק אותו דבר כמו בשנה הכי טובה. כי זאת האמת גם מבחינה חקלאית. אם יש קצת גשם, אבל מדויק, בזמנים ובמקומות הנכונים, הכל טוב. לא חסר כלום. עכשיו ההפך. הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים, וראש השנה ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהם, נהיו רשעים. לפחות מהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזירה. אלא הקדוש הוא מורידה, שלא בזמנה, על הארץ שאינה צריכה להם. זאת אומרת, אם בראש השנה, נגיד, עם ישראל היה צדיק גמור, נפסק עליו שיהיה לו המון גשם, אבל עם ישראל במשך השנה התחיל להתנהג בצורה אחרת, אז לא מגיע לו הרבה גשם, אבל הקדוש הוא פסק לעצמו שהוא יוריד המון גשם בשנה הזאת. אז מה הוא עושה? הוא מוריד המון גשם בים. או במדבר. אז המדבר יהיה ממש ירוק. לא צומח, לא, לא צומח שם כלום, כי זה מדבר. אבל הפירות לא היו. כי זה לא נכון לאותה שנה. עד כאן המשל. עכשיו אני משל. אמרנו שדבר השם הוא כמו גשם ושלג. כן, נמי, כך גם, הוא בעניין הערה אלוקית בלב האדם. זאת אומרת, מה זה הערה אלוקית בלב האדם? שהקדוש ברוך הוא קורא לנו מדי פעם. כל דודי דופק, התחילי. מדי פעם יש הערה פנימית שקוראת לנו לקבל אותה, לחיות אותה. להיות אמיתיים, להיות טהורים, להיות טובים. שהיא כדמיון הגשמים. ובראש השנה עוסקים לכל איש כמה הערה אלוקית תינתן בו. אז אם כך, שייך נמי, שייך גם, אם חזר בו, להוסיף או לפחות, אי אפשר. אלא אי זכה ניתנות לו הערות בזמן שצריכות לו, בעת תורה, בתפילה, או בעת שהוא נצרף לשמירה, שלא ייפול לחומריות. זאת אומרת, אם אדם זוכה, אז את אותם הערות שהוא מקבל משמיים, זה בזמנים הכי מדויקים. או בזמן תורה ותפילה, כלומר כשהוא כבר עוסק בקודש, אז הוא מקבל פוש, שזה יאיר הרבה יותר, שיבין לעומק, שיתפלל לעומק הלב. או להפך, בזמנים ניסיון, בזמנים הכי קשים, שהוא צריך את החיזוק הזה שישמור עליו, כי עכשיו הוא בניסיון. ולהפך, חס ושלום, ולהפך, שניתנות בו במקום במקום שאינם צריכות לו, ובעת בלבול ותירוד הדעת, שולחות לאיבוד. אתה יודע מה, בן אדם מתחיל לחשוב, בן אדם נוהג במכונית, פתאום נופלת לו איזה הערה, איזה מחשבה, שהוא בן צריך לחשוב עליה, אבל אז האור נהפך לירוק, צופרים עליו מאחורה, די, נגמר. אז בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. מי שבאמת רוצה קרבת אלוקים, אז הוא יקבל את המנה הזאת של קרבת אלוקים בזמנים הכי מדויקים. בצורה שבאמת הכי תצמיח אותו, והכי תעזור לו להשתנות ולגדול. ומי שלא באמת רוצה קרבת אלוקים, לכל יהודי מגיע קרבת אלוקים. אבל כיוון שהוא לא רוצה אותה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו אותה בזמנים שהוא לא באמת ינצל אותה. לא, כי הוא לא באמת רוצה. יש סיפור על הבעל שם טוב, שפעם ביום חורף קר, אחרי צהריים, הוא ראה שואב המים הזקן מחוץ לבית המדרש, הולך כזה וכפוף וקשר, ואז הוא כזה דפק על החלון של בית המדרש, שהוא התקרב, ואמר לו, בוא תיכנס פנימה, תשתה כוס תה. אז הוא אמר, מה יעזור לי התה שלך? אני כזה מבואס, כזה עייף, כזה כפוף, כזה רצוז, מה עכשיו, תה יעזור לי, לא תודה. טוב, ומחרת הוא שוב רואה את אותו שואב מים זקן, הולך עם הדליים על הכתפיים, אבל הוא רק כזה הולך בצעד קליל כזה בטוב, ושוב דופק על החלום, ואומר לו, בוא תיכנס תשתה כוס תה. הוא אומר, לא, הכל טוב, ברוך השם, יש לי כוח לעבוד, לא צריך תה. אבל השם טוב אמר אחר כך, עכשיו התברר, עכשיו הבנתי מה שהגמרא אומרת, שמצד אחד אדם נידון בראש השנה, מצד שני אדם נידון בכל יום. פעמיים הצעתי לו כוס תה, פעמיים הוא סירב לקבל אותה, כי שתי כוסות התה האלה, לא היו בתקציב שלו בראש השנה. הוא לא קיבל אותם, אז לכן הוא דחה אותם. אבל למה הוא סירב לקבל אותם? כל יום זה בא מסיבה אחרת. פעם, יום אחד זה היה מרוב שהיה קשה לו, מרוב שהיה רע לו. פעם שנייה, אז הוא לא, אומר לא יעזור לי התה. פעם שנייה, מרוב שהיה שמח, אמר לא צריך לתת. אז זה דין שבכל יום. כלומר, מה שקיבלנו משמיים, קיבלנו משמיים. אבל איך לחיות את זה? באיזה הקשר? זה תלוי בה. נגיד, יש כאלה שאף פעם לא טוב להם. נמצאים תקופה ארוכה במדרשה, מתגלגלים הביתה. נמצאים בבית, אוף, מבאז, שנה של מדרשה. כאילו כל פעם מסתכלים על הדשא של השכן, על המצב האחר בחיים. ויש אחרת, להבין שמה שקורה איתי כרגע זה הזדמנות מיוחדת, כי יש לי משהו לתקן כרגע כאן. כי אם לא היה לי משהו לתקן כרגע כאן, לא הייתי כרגע כאן. אז לקבל את זה במקום של אור, במקום של טוב. ו- ואז באמת זה בונה כלי לקבל את המיטב שאפשר לקבל בסיטואציה הזו. אז על זה אדם נידון בכל יום. זה לא בראש השנה החליטו שתהיה שנה כזאת מטורללת, אז נהיה חצי פה חצי שם. אלא זה בכל, זה כן החליטו בראש השנה, אבל איך לקבל את זה, באיזה הקשר ועד כמה זה יצמיח אותנו, זה בחירה שלנו כל יום. והנה, עכשיו, כל זה היה הרקע, הכנה. אחר לא דיברנו על ט"ו בשבט. עכשיו הגענו לחודש שבט. טוב, אני גם, אני אצייר עכשיו, ואחרי זה... ואחרי זה נקרא את זה... אני... נגיד שזה מחולק לשלישים, בסדר? עכשיו, המקום הזה הוא מקום מאוד חשוב. כלומר, קו התפר שבין השליש העליון לשליש האמצעי, בסדר? תזכרו את זה. אומר השם ישמואל, והנה, כמו הגשמים, מתגלות פעולתם באילנות אחר שליש השנה, שעלה עשרה באילנות. הרגע. ונמצאו הפירות חונטים מעטה. זאת אומרת, כתוב שבט"ו בשבט, אז כבר ירדו רוב גשמי שנה, בשבט, ירדו כבר רוב גשמי שנה, ואז השרף, שמבטא את החיות החדשה, עולה באילנות, ועכשיו הפירות מתחילים לחנות. כלומר, מתחיל תהליך ההבשלה. כן, נעמי, כך גם, מראש השנה ואילך, למי מושפע השפע כבר בראש השנה? לצדיקים שנכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, או, אפשרות שנייה, ביום הכיפורים, ביום ראשון של סוכות ואילך, שהוא חסד שבחסד, שמתקרבים גם הבלתי ראויים מצד הדין. זאת אומרת, עוד פעם, יש אנשים שמקבלים את השפע באלף תשרי, וזה האנשים שמגיע להם על פי הדין, צדיקים גמורים, כל השאר מקבלים את הדין, מקבלים את השפע בט"ו תשרי, שזה היום הראשון של סוכות, שהוא כולו חסד, שהוא מזמין אותנו, יאללה תכנסו, בואו נהיה ביחד. אז השפע של רוב האנשים מושפע, יורד, מתחיל לרדת משמיים בט"ו תשרי. מאז נכנסות באדם יום אחר יום הערה אלוקית בהתעוררות. יום ליום יביע עומר. הימים מדברים אלינו. כתוב, בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת וכולי. מישהי פעם שמע את הבת-קול הזאת? אז למה היא יוצאת, אם אנחנו לא שומעים אותה? אז אומר הבעל שם טוב, שהערעורי תשובה שיש לכל יהודי כל יום, זה הבת-קול. זה סימן שהוא שמע את הבת-קול. והאיש, אז זה מתנות שמקבלים בשמיים, והאיש שאיננו שותה מהבית מה שנותנים לו, מתווספים בו חיות ברגש הנפש. כל יום, עוד טיפה, ממה שקיבלנו בראש השנה הזה, או בסוכות הזה. וכשהגיע שליש השנה, כבר נשלמה בחינת הלב שבאדם, כי במדרש, שהלב ניתן לשליש העליון שבאדם. זאת אומרת, מה קורה בשליש? בגוף האדם, אפשר גם לחלק אותו לשלושה שלישים, מה נמצא בקו התפר בין השליש העליון לשליש האמצעי? ציירתי, הלב. זה באדם. בבית, מה שמים? בפתח. המקום של המזוזה הוא גם כאן. זה המקום שבו שמים מזוזה. בתחילת השליש העליון. אשכנזים שגוללים ספר תורה עם חגורה, אז שמים אותה בתחילת השליש העליון. זה המקום שלה. ובשנה, שנה 12 חודשים, מתי המעבר בין השליש הראשון לשליש השני? האמצעי, תשרי, חשבן, כסלו, טבת, תלוי מאיפה מתחילים לספור. אם מתחילים לספור מאלף תשרי, או מתתווה תשרי, אז מתי זה מגיע לשליש? באלף שבט, או בט"ו בשבט. תלוי מאיפה מתחילים לספור. וכשהגיע שליש השנה, כבר נשלמה בחינת הלב שבאדם. כבמדרש, שהלב ניתן בשליש העליון שבאדם. והיא כדמיון השרף שעלה באילנות, שהפירות חונטים מעטה. זאת אומרת, כשמגיע השליש הבישול של הפרי, אמרנו זה המקום של הלב, ובאדם, כשמגיע השבט, אדם מתחיל ללבלב. הלב שלו מתחיל לחיות בצורה חדשה, להתחדשות. כן, באדם כתיב, למה זה מחיר ביד כסיל? לקנות חוכמה בלב עין. תראו בהערה, מה הכוונה? אומר רבנו יונה על הפסוק, במקומות הרבה יקרא קניין המידות החמודות לב. כמו שכתוב, ושומע תוכחה קונה לב. כלומר, מי שמוכן לשמוע מוסר, אז מה הוא קונה במחיר ההשקעה הזאת? לב. וביאור העניין, למה יפז... אז מה זה, אז מה אומר הפסוק, למה זה מחיר ביד כסיל בלב עין? וביאור, למה יפזר הכסיל הונו לקנות חוכמה ועוד לא קנה עמידות? ולא תיקן דרכי לבבות, לגרש מן עמידות הרעות? אז מה יעזור עכשיו החוכמה הזאת? היא לא יכולה להתיישב בו, כי הלב שלו לא שם. וכעניין שאמרו ז"ל, כל שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. זה כמו שאדם יגיד, יבוא איזה מיליארדר, יגיד שמע, יבוא לאיזה רב, ויגיד שמע, אני אשלם לך כמה שתרצה, תעשה אותי ירא שמיים. מה יגיד לו? אין דרך, זה תלוי בך. אם תרצה, לא צריך כסף, זה לא זמן. אם לא תרצה, שום דבר לא יעזור, כמה שתשלם. אני יכול לדבר איתך כמה שאתה רוצה. אם אתה לא נפתח, לא תהיה ירא שמיים. זה דבר פנימי. על זה מתפללים, פתח ליבי בתורתך. על זה מתפללים, ואר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך. לא רק שהעיניים שלנו תהיינו מוארות מאור של תורה, שנבין הרבה, אלא שהלב שלנו, זה יהיה הדבק שלו. זה יהיה מה שמחזיק אותו, מה שמחיה אותו, מה שמצמיח אותו. הגר"א אומר על הפסוק הזה, מה תועלת, דבר דומה כמובן, ומה תועלת הכסיל במחירו שהוא ממונו, שהוא רוצה לקנות לו חוכמה. הוא יכול לזכור, אמרנו, מורה פרטי, הוא יכול לקנות ספרים. הלא החוכמה בל תנוח אלא בלב נבון, כמו שכתוב, בלב נבון תנוח חוכמה. וכשאין לו לב, למה לא המחיר שבידו? זאת אומרת, יש כלי שבו קונים חוכמה. הכלי הזה נקרא לב. אם אנחנו רוצים באמת לקנות חוכמה, לא רק שהיא תיגע בנו ותברח, אלא שהיא תתיישב בנו, אז מה שצריך להכין זה לב. כי החוכמה מתיישבת בחיים שלנו בלב. אז אותה מערות, זה מעניין, כי זה כלל, שכל דבר שרוצים לקנות, קודם כל, אם רוצים לקנות משהו, צריך להיות מוכנים לשלם. המטבע שבה משלמים, היא צריכה להיות באותו רובד של מה שקונים. מה זאת אומרת? באותו הקשר. נגיד, אם מישהו רוצה לקנות חומר, איזשהו חפץ חומרי, אז במה הוא משלם? בחומר, נכון? בכסף, או שהוא נותן חפץ בתמורה. אבל הוא רוצה לקבל משהו פיזי, הוא נותן משהו פיזי. אם אדם רוצה, נגיד, הדבר שהוא רוצה לקנות זה לא משהו חומרי כשלעצמו, הוא רוצה לקנות כושר גופני. אז מה הוא צריך להשקיע כדי לקנות כושר גופני? מאמץ גופני. כי גם אם הוא בן אדם הכי עשיר בעולם, אז יש לו מאמן פרטי, הוא קונה חדר כושר, כל עוד הוא לא יזיע, כל עוד הוא לא יתאמץ בגוף, אז הגוף שלו לא ישתנה. לא משנה כמה כסף יש לו. כי אם אתה רוצה גוף, תשקיע גוף. מי שרוצה לקנות... עכשיו, כשאדם בא לקנות תורה, אז התורה באמת היא לא חוכמה. אם הכלי כדי לקבל את התורה זה להכין את הלב, להביא את הלב, זה אומר שמה היא התורה? לב. היא הלב של החיים. היא לא רק ידע, אלא הלב של החיים שלנו מופיע אלינו בצורת ידע. אבל זה לא שבגלל שהתורה היא ידע, היא מופיעה בלבוש של ידע, אז הכלי לקלוט את זה, זה אינטלקט. אז גם גוי יכול להבין אותה אותו דבר. כי כל אחד שיודע עברית ויודע לפענח טקסטים ויודע תחביר, יכול לחדש חידושים בתורה. זה לא נכון. כי זה לא העניין של התורה. כי העניין של התורה זה להיות הלב של החיים. לכן אם רוצים באמת לקבל את התורה שהיא תופיע בנו, צריך להביא את הלב. אז הלב הזה, החדש, כל שנה יש בה את התורה שלה. כל שנה יורד לעולם גוון חדש של תורה. אנחנו קוראים את התורה כל שנה מחדש. ואז, אך כאשר עבר שליש השנה, ונשלמה בו בחינת הלב, כלומר השפע שמתחיל מהראש, ראש השנה, מגיע ללב. והרי תמיד, כאילו מה אומרים? שעיקר האדם זה ההבנה שלו, זה השקפה שלו, זה השקפת העולם, זה הבחירה שלו, ואז לא מספיק להבין, צריך גם להרגיש. וידעת היום, והשבותה אל לב אבלך. ואז גם עושים. אז זה מתחיל מהמוח, עובר מהמוח ללב, ואז כל האיברים. איך נוצר עובר? בדיוק כך. בהתחלה, כשנוצר עובר, בהתחלה כולו מוח, ואז מהמוח יוצא הלב, ואז סומכים הגפיים. זה בדיוק ככה, בגשמיות וברוחניות. ככה נבנה אדם. אז הראש, עכשיו, ואיך זה מופיע בשנה? אז הראש, אמרנו, בראש השנה, מקבלים את המוח החדש, קבלת מלכות שמיים, אני מבין, אני שלך, אני בוחר להיות של השם. מתי זה מגיע ללב? בשבט. ולכן, כיוון שבחודש שבט, כל מה שלמדנו בראש השנה, מגיע ללב, מתחיל זמן יותר בהיר לתורה ועבודה. שהימים מתעלים והולכים יום אחר יום, והם ימי עבודה בתורה ומצוות, באופן יותר נעלה מכל השנה, בחיות, ברגש, בהתעוררות הלב. זה הזמן להתחדשות. ובכן, אז יוצא שזה זמן של חיבור. זה כמו שעכשיו רואים מתחילים לראות בעצים את הפריחה החדשה, אוהלים חדשים. עכשיו, איך אני יודע, נגיד שזה אפילו עלים שהם עלים ישנים, אבל משהו בהם התחדש השנה. איך אני יודע להבחין בין מה שהתחדש השנה לבין מה שהיה שם קודם? זה ירוק יותר בהיר. נכון? ירוק כזה רענן, עוד לא ספג אבק. אז ככה גם ברוחניות. מתחילים לראות את הירוק החדש בחודש שבט. של מה שקורה לנו, לנשמות שלנו בשנה הזאת. שאז מתחילה, אז ובכן, כמו שהוא ראש השנה לאילן, המחבר, כנעד, כמו שאמרנו, בין הקרקע לפרי, בין גשמיות לרוחניות, כן הוא באדם הדומה לאילן. אז ראש השנה לאילנות, הכוונה ראש השנה לאילניות שבנו, ליכולת החיבור שבנו, לחיבור בין הראש ללב. וזה עיקר האדם. זאת אומרת, אדם שלם, לכולנו יש לב, ברוך השם. לכולנו יש מוח, ברוך השם. אבל לא תמיד הם פועלים בהרמוניה. לפעמים הם מנותקים אחד מהשני. יכול להיות אדם כזה, יש לו עולם שכלי שלם. ויש לו עולם רגשי שלם. אבל הם לא מדברים אחד עם השני. הם פשוט מנותקים. יכול להיות מצב יותר גרוע, שלא רק שהם מנותקים, שהם בסתירה. אדם יודע את האמת, אבל לא בא לו. מצד שני, בא לו המון דברים, אבל יודע שזה לא האמת. אדם כזה נמצא במצב המאוד לא נעים, שנקרא תלוש. כי הוא לא בשום מקום. איפה שהוא רוצה להיות, הוא מבין שזה לא נכון. איפה שהוא מבין שנכון להיות, הוא לא רוצה. אז הוא באמת מסכים. אדם שלם זה אדם שמרגיש את מה שהוא מבין ומבין את מה שהוא מרגיש. כלומר, שהשכל והרגש פועלים ביחד. כי אם יש ביניהם קונפליקט, כמו שאומר הפסוק בתהילים, אין שלום בעצמיי לבני חטאתי. אז איך פותרים קונפליקטים? תמיד, כל סוגי הקונפליקטים. איך פותרים אותם? כשמוצאים מכנה משותף. נגיד יש ריב בין שתי מחלקות במפעל, אז מחלה, כן, נגיד מחלקת הייצור למחלקת השיווק, אז הם רבים אליהם ותוקעים אחד את השני, אז בא מנהל המפעל ואומר, כולנו מפעל אחד, אז בואו נעזור אחד לשני, נכון? יש ריב בין שתי מחלקות בפלוגה, אז מלוות ציוד ותוקעות אחת השנייה, אז המ"פ אומר, כולנו מחלקה, כולנו פלוגה אחת, אז בואו נעזור אחד לשני. תמיד, ככה עושים שלום. כשמוצאים את המחנה המשותף. אז מה שקורה בחודש שבט, שאותה הערה שהייתה בראש, יורדת פנימה, נכנסת פנימה לתוכנו יותר ויותר ויותר, עכשיו היא מגיעה ללב, אז עכשיו אנחנו נהיים אדם שלם, שעובד את השם בשלמות חדשה, שנולדה בשנה הזו, מכוח התורה שלמדנו בשנה הזו, זה הזמן, חודש שבט, מתחילה פריחה בגשמיות, מתחילה פריחה ברוחניות. עכשיו אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, ללבלב. חיות חדשה. אז הכל טרי, הכל רענן. ואם תאמר, זה לאנשים שעבדו עד היום, תשובה, לא נכון. אומר השם משמואל, ואף לאנשים שמעטו בעבודה עד הנה, ואינם מרגישים, מכל מקום, ההערה האלוקית בוודאי עשתה את שלה, בעלם על כל פנים, וניתנת בו בחינת לב, בכל אחד. ואם הוא תתיישב בדעתו, מה שנקרא, פוסט עצמו, עוד ימצא בעצמו את בחינת הלב והרגש יותר מאשר עד הנה. הוא יקלוט באמת שזה ככה. ולפי האמור, תובן מחלוקת בית שמאי ובית הלל. ששניהם לדבר אחד מתכוונים. והאילן הגשמי הוא דוגמה לאדם. ושניהם מודיעים, כלומר שניהם מסכימים, שמחשבים שליש השנה. כלומר, שתיגמר, כלומר תבשיל בחינת הלב, שזה הנושא. הניתנת משני שלישי האדם ולמעלה. אך בית שמאי מדברים לפי מידתה, מידת הדין. בצדיקים הזוכים בדין נכתבים ונחתמים בראש השנה לאלתר לחיים. ונפסקו להם גשמים רוחניים כנ"ל. אז אם ככה, ונשלם שליש השנה אצל הצדיקים באחד בשבט, שנשלמה בחינת הלב. ולעומת, כלומר במקביל לאדם, נמשך טבע האילה, שהוא דוגמתו. כלומר, כיוון שהאדם צריך להיות בחינת לב באלף שבט, כי אדם צריך להיות צדיק, אז גם האילנות מתחילים ללבלב באלף שבט. ובית הלל, שמידתם חסד, מחשבים מט"ו תשרי, יום ראשון של סוכות, חסד שבחסד, שמשם ואילך מתחילים לחשוב שליש השנה. כי אומרם ז"ל על סוכות, כתוב על סוכות, על ארבעת המינים, ולקחתם לכם ביום הראשון. הסוכות נקרא היום הראשון. למה סוכות נקרא היום הראשון? הרי זה ט"ו בחודש. אז אומרים חז"ל שסוכות זה יום כזה שאומרים בו משמיים, מה זה הזל, מה זה הזל הזל, מנהך הנחל חושבנה. מה שהיה היה, מעכשיו מתחיל חשבון חדש. מהמקום הזה של החיבוק האלוקי הזה שמזמין אותנו לסוכתו. ואחריהם נמשך טבע האילן. אז לפי בית הלל, שמידתם חסד, מתחילים לספור את השנה מהיום הראשון של החסד הגבור, שהוא ט"ו תשרי. אז אם מתחילים לספור את השנה מט"ו תשרי, מתי נגמר השליש הראשון? ט"ו בשבט. ולפי האמור, מובן היטב עניין ט"ו בשבט, שאין אומרים בו תחנון. זוכרות זאת את השאלה, למה לא אומרים תחנון בט"ו בשבט? אז למה לא אומרים תחנון בט"ו בשבט? שהוא באמת זמן שמחה לישראל, הרוצים לבוא את השם מבחינת לב, ולא בקרירות רוח ומצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, א' או ט"ו תשרי הוא ראש השנה לראש. א' שבט או ט"ו בשבט הוא ראש השנה ללב. אז ראש השנה זה חג. אז לכן ט"ו בשבט זה יום חג. ולא אומרים אותך לנו, כי זה יום שמחה. למה שמחה? כי מט"ו בשבט מתאפשר לעבוד את השם בכל הלב. ובתור יהודים אנחנו רוצים לעבוד את השם בכל הלב. עכשיו אפשר לחזור אחורה לעמוד הראשון. אפשר לקבל עותק אחד. כאילו, עשיתי הרבה שינויים השנה. בסדר, יגיע תשע. תודה רבה. אז גם את זה, נתחיל מלמטה. אומר חידושי הרי"י, ניגור, ומבואר בגמרא, שאילן שחנה קודם ט"ו בשבט, הוא ממי גשמים של שנה הקודמת, קודם ראש השנה. ומה שחנה אחר ט"ו בשבט, הוא ממי גשמים שאחר ראש השנה. זאת אומרת, להלכה, כאילו מה זה, מה קורה בט"ו בשבט? משתנה שנת המעשרות של העצים והיציאה מעורלה. שמה, למה? למה דווקא בט"ו בשבט? כי אז כבר, כי מה שחנת, חנת הכוונה נתן פרי, את שליש הפרי. אז לפני ט"ו בשבט, נגיד זיתים ותמרים, הדברים האחרונים, זאת מהגשמים של שנה שעברה. אבל מה שחונה, כלומר מגיע לשליש הגידול אחרי ט"ו בשבט, כלומר כל הפירות שמתחילים לצמוח מעכשיו ואילך, אז הם כבר ניזונו ממי הגשמים, בעיקר ממי הגשמים של השנה הזאת. ומבואר, וגשמים נקרא כל מיני שפע היורד משמיים, התגשמי. גם שפע גשמי וגם שפע רוחני. כתוב בשירת האזינו, יערוף כמטר לקחי. התורה היא גם גשם. ושפע החיים ההוא נגמר, כלומר מתעבד, מתעצב, מראש השנה עד שמיני עצרת, הן ברוחניות, פרנסת צורכי הנפש, והן בגשמיות, בני חיי ומזוני. בהתחלת הגלות השפע, כלומר השפע הייחודי של השנה הזאת, הוא ביטוי בשבט. כמו שעניין הכנתה הוא שהגלות והיראות מההיעלם, פעולת הגשמים שאחר ראש השנה. כלומר כל החורף ירדו גשמים, ולכאורה, מה קרה להם? נעלמו בקרקע. לא רואים איזה שינוי בעצים. הייתה שלכת בסתיו, איך נראים עצי פרי בחורף? כמו צרור זרדים. איך נראה הכרם של גפנים? כמו ערמת מקלות, כאילו לא שווה כלום. אם מישהו לא היה יודע מה הולך לקרות בהמשך, הוא היה פשוט אומר, חבל, אפשר לעשות מהם מדורה, כאילו לא יצא מזה כלום. הכל יבש, מת. אבל מה האמת? שבהיעלם כל הזמן הגשמים מספרים בקרקע ומצמיחים מבפנים. מתי הם מתחילים לראות בעיניים שזה באמת ככה? שהיה פה תהליך פנימי שעכשיו מתחיל בשבט. עכשיו מתחיל. אז התחלת התגלות השפע הוא בט"ו בשבט. אז מה זה העניין של ט"ו בשבט? שברכה שהייתה סמויה, מתגלה. מתחילה להבשיל. בעיקר ההתגלות היא בעץ החיים, שהוא התורה. זאת אומרת, אם עצי השדה מתחילים ללבלב בחודש שבט, זה ביטוי לזה שהתורה, הפעולה של התורה בעולם, מתגלה, התורה של השנה הזו, מתגלה בט"ו בשבט. ומשם נשפע בכל עצי האילן. תסתכל באורייתא ובעלמא. ולכך, אחד בשבט הועיל משה באר. תראו למטה. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל, וכולי, ככה מתחיל חומש דברים. ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, מתי זה ה-12 חודש? איזה חודש הוא? ה-12? 11? שבט. באחד לחודש, א' שבט, שאמרנו שבשבילנו, במידת החסד, בט"ו בשבט, הועיל משה, דיבר משה. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזו. אז אומר החידושי הרי, ובחודש, ובראש השנה, סליחה, לכך אחד בשבט, הועיל משה באר וכולי, שעד שנת ה-40 היה מקבל תורה שבכתב, שהיא סגורה וחתומה. זאת אומרת, משה רבנו, הוא לא מנסח את התורה, הוא לא מתערב בה. הוא נקרא מחוקק, משה רבנו, ככה הוא נקרא בתורה. מה הכוונה מחוקק? בעברית של היום, קלדנית. היא לא מתערבת בטקסט. אומרים לה מה הטקסט והיא מקלידה. ככה משה רבנו, השם אומר לו, והוא כותב. ככה זה בארבעה חומשים. חומש דברים, כמו שהוא אומר מעצמו, הוא אומר, השם אלוקיך, הוא מדבר על עם ישראל ומדבר על השם. אז מי אומר את חומש דברים? משה. אלה הדברים שדיבר משה. אבל זה חמישה חומשי תורה. אז מה זה חומש דברים? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה קו התפר. יש בו צד כזה ויש בו צד כזה. צד אחד זה תורה שבכתב, כי חמישה חומשי תורה, מבראשית עד עיני כל ישראל, זה חטיבה אחת. אבל יש בו צד כזה של נביאה, של משה רבנו, שיותר שותף בו. שעד שנת 40 היה מקבל תורה שבכתב, ובראש השנה, שנת 40, נשפע בו חיבור תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, והוא באר מים חיים. כלומר, התורה היא החיים, כי הם חיינו, והנביאה של התורה מתוכנו נקראת באר מים חיים. כי באר זאת נביאה, נכון? זה הבדל בין באר לבור. בור זה מקום של כינוס מים, כמו הבורות בירושלים. פשוט אוגרים את המים שיורדים. באר זה נביאה פנימית. אז רואים בראש חודש שבט, מתחילה הבאר לנבוע. והשם זה נקרא החודש שבט, מלשון שבטי ישראל, שהוא הראות, התפשטות, כוח של יעקב. שבטים, מה הפירוש המילולי המקורי של מילה שבט? מה זה שבט? כמעט? כלומר, כן, שבט זה מקל, אבל זה לא הפירוש הכי מקורי. למה קוראים למקל שבט? הפירוש המקורי של שבט זה ענף. אז קוראים למקל שבט, כי עשו את המקל מענף. אבל שבט זה ענף, כתוב בתנ"ך. יש שבטים של שבטי האלה. אז מה זה אומר שבטים? זה התפשטות של חיות. מתוך הגזע האחד צומחים הרבה ענפים. אז יש שבטי ישראל. יש גזע אחד, יעקב אבינו, ומהגזע הזה צומחים הרבה ענפים. וזה גם, באותו דבר, בתורה. אז יש תורה אחת בכתב, ו-70 פנים לתורה שבעל פה. מה יותר טוב? שיהיה לאדם רב אחד או כמה רבנים? מה התשובה לכל השאלות? תלוי. תלוי למה? אומרת הגמרא ככה, שבשביל הגרסה הבסיסית, ההבנה הבסיסית והנוסח, זה צריך לרב אחד. כי כל רב יש לו נוסחה אחרת, עכשיו תתחיל להתבלבל בין כולם. כל אחד יש לו את המילים שלו, את ההסברות שלו, אז זה לא טוב. אבל כשמגיעים לשלב שאדם כבר יודע את הבסיס, הוא רוצה עכשיו להבין לעומק, הוא רוצה להבין סברות, אז כדאי לגמור לשמוע כמה סברות, ולא להיות נעול רק בדרך אחת. אז אותו דבר תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב זו אותה תורה לכולם. אבל תורה שבעל פה, 70 פנים לתורה. אז ככה נראית הנביאה של תורה. מתי זה קורה? מתי מתחילה הנביאה הזאת? בחודש שבא. אז מה זה שבא? זה כמו שבט. והשם הזה נקרא חודש שבא, מלשון שבטי ישראל. שבט זה שבט, ענף, צמיחה חדשה. והוא ראשי תיבות שהוא הראות, התפשטות, רוחו של יעקב, והוא ראשי תיבות של שלום, טובה, ברכה. שהשלום זה הרמוניה, מחבר טובה וברכה. תורה שבכתב, שזה הטובה, לקח טוב נתתי לכם, מתורה שבעל פה, שזה הברכה, שפע, נביאה, התחדשות. כמו שאמרו חז"ל, תינוק שמתחיל לדבר, לבטא את נקודת החיים שהתחילה כשהוא נולד, חייב אביו ללמדו תורה, נקרא מהפסוק, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, שיהיה התחלת לימוד תורתו, לימוד דיבורו בדברי תורה. אז כמו שזה בחיים של האדם, אז זה גם בחיות של כל שנה. כי אין מה שמתחדש בכל שנה על ידי החיים של כל שנה להיות מדבר, שזה החיות הייחודית של האדם. באחד בשבט, השנה החדשה מתחילה לקבל שפה, דיבור משלה. הועיל משה באר את התורה, התורה נהיה דיבור. בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה, הוא אומר, לא יש דברים אנוכי. נכון? אני לא יודע לדבר. בזכות זה הוא נהיה שליח, לגאול את ישראל. כי לא מייחס את זה לעצמו, אלא יודע שהוא שליח. אבל מתוך זה שהוא כל השנים שליח, הוא מקבל מזה את העצמיות שלו, את היכולת שלו לדבר. אז אותו איש שאומר, לא יש דברים אנוכי, הוא אומר את חומש דברים. מתי זה קורה? באחד בשבט, הועיל משה באר את התורה, ועדיין הדברים חיים וקיימים בכל נפש מישראל, שנפתחים בו מעיינות של באר התורה. מתי? בחודש שבט. אז כל התורה של כל השנה, עכשיו היא מתחילה לגעת בלב, עכשיו היא מתחילה לפתוח, עכשיו היא מתחילה ללבלב, ויש חיות חדשה, שמחה חדשה, כמו בטבע, ככה בנפשות, כן תהיה לנו ולכל ישראל. אז יש שבט שמח ומצניח, בעזרת השם.